הגענו לדף ממדל עמוד ב' באמצע עמוד, תחילת פרק שביעי, מביאים פה את כל המשניות של פרק שביעי ועד אחת, כפי שראינו בכמה פרקים. אומרת המשנה, כל הנשבעים שבתורה נשבעים ולא משלמים. בדרך כלל מי שמחויב שבועה מהתורה, הוא נשבע ולא משלם. השבועה מיועדת לפתור את הנשבע מתשלום. אם לא יישבע, ייאלץ לשלם. ואלו נשבעים ונוטלים. כלומר, המשניות האלה עוסקות בעצם בשבועות שונות שתקנו חכמים, שאדם צריך להישבע כדי ליטול דמי גיע לו. אז במקרים האלה, תקנו חכם שבועה, הם נשבעים ונוטלים. השכיר פועל שטוען שלא קיבל את שכרו, הנגזל, אין יודעים כמה הוא גזל ממנו הגזלן, הנחבא לא ידוע כמה חבל בו הפוגע, וכנגדו חשוד על השבועה. אם כנגדו הנתבע שהוא חייב שבועה מהתורה להיפטר מתשלום, אלא שהחשוד על השבועה, מכיוון שהחשוד על השבועה להישבע בשקר, תקנו שהתובע יישבע ויקבל כפי טענתו. והחנווני על פנקסו, כלומר חנווני שטוען שעל הלקוח, הוא חייב לו על סמך מה שרשום בפנקס. השכיר כיצד? השכיר אם אמר לו, תן לי את שכרי, אתה חייב, השכיר אמר למעסיק, תן לי את מה שאתה מגיע לי, תן לי את שכרי שיש לי בידך, והוא אומר, נתתי לך כבר, והלאה אומר, לא נטלתי, הוא נשבע ונוטל, השכיר נשבע ונוטל. למה תקנו חכמים את הדבר הזה? תקנו חכמים כדי להגן על השכירים, מכיוון שלרוב יש למעסיק פועלים מרמים, נראה זה יותר בגמרא, אז הוא תרוי בתשלום מכולם, אבל הוא לשכוח ולטעות. מצד שני כמובן, השכיר יודע בבירור אם קיבל את שכרו, או לא קיבל את שכרו, לכן אפשרו לו להישבע ולטעות. לכן בעצם חכמים תקנו פה משהו להגן על השכירים. רבי דה חולק, רבי דה במשנה אומר, עד שתהיה שם מקצת הודעה, צריך שתהיה מקצת הודעה בטענה, כיצד? אמר לו, תן לי שכרי 50 דינר שיש לי בידך, והוא אומר, התקבלת דינר זהב, דינר זהב זה שווי של 25 דינרי כסף, רק במקרה כזה תקנו שיש פה מקצת הודעה, שישבע השכיר ויקבל את כל תביעתו. עוד, גם הנגזל כיצד, באיזה מקרה הוא נשבע ונוטל, אם היו מעידים אותו, מעידים על אדם שנכנס לביתו של חברו למשכנו, מה כמובן למשכנו? לקח ממנו משכון. אין הכוונה דווקא על משכון, זה כל גזלה, אלא אפילו למשכנו, שלא ברשות, שזה בעצם גזלה, והוא התובע אומר, כלי נטלת, והוא הנתבע אומר, לא נטלתי ממך דבר, איזה נשבע ונוטל ממנו כפי שטוען. ולמה תקנו חכמים את הדבר הזה גם כן? תקנו חכמים להרתיע גזלנים, מכיוון שיודעים שיכול התובע בעצם להישבע ולקבל את תביעתו, ימנעו מנגזול, להרתיע את הגזלנים, זה דבר לתיקון העולם. רבי יהודה אומר, עד שתהיה שם מקצת הודעה, גם פה רבי יהודה חולק, כיצד אמר לו, שני כלים נטלת, והוא אומר, לא נטלתי אלא אחד, רק אם כזה תקנו חכמים, שישבע השכיר ויקבל את כל תביעתו. הנחבל כיצד, באיזה מקרה אם הוא נשבע ונוטל, אותו שנכנס תחת ידו שלם, אם היו עדים שמידים אותו שאכן על הנחבל נכנס תחת ידו, שהגיע לרשותו של הנתבע שלם, הוא הגיע שלם, כלומר בי חבלות, ויצא בעצם חבול, ואמר לו, חבלת בי, והוא אומר, לא חבלתי, הרי זה נשבע ונוטל. ולמה, מה אתה מתקנה? גם פה, גם כאן יש פה משהו על הסדר החברתי. לשמור על הסדר החברתי, מכיוון שיכול לניזוק בעצם להישבע, לקבל דמי הנזק, אז יירתו העבריינים להזיק לו. רבי יהודה אומר, עד שתהיה שם מקצת הודעה, כמו שראינו במקרים הקודמים, כיצד אמר לו, חבלת בשתיים, ואללה אומר, לא חבלתי בך, אלא אחת. ושכנגדו חשוד על השבועה, כיצד? אחת שבועת עדות, אחת שבועת הפיקדון, אחת שבועת שב, ראינו את זה בעצם במשך המסכת. אם היה אחד מהם משחק בקובייה, אחד מהאנשים האלה שחיים שבועה מהתורה, משחק בקובייה, עוסק בהימורים, או מלווה בריבית, או מפריחי יונים, תחרות של הימורים, או עוסק במסחרי שביעית, עושים סחורה בפירות שביעית, שכל אלה פסולים בשבועה, בעל הדין שכנגדו נשבע ונותן ממנו מה שתובע. אם היו שניהם חשודים, גם התובע וגם נתבע, בעצם גם לא נאמן, אז חזרה שבועה למקומה, למי שהיה חייב מתחילה, ומכם שלא יכול להישבע, כי הוא חשוד על השבועה, אז משלם. אלו דבר רבי יוסי. מאיר אומר, יחלוק, שישלם לו חצי מסכום התביעה. ואכן וניאל פנקסו כיצד, באיזה מקרה תקנו שהוא נשבע ונוטל, לא שיאמר לו, כתוב על פנקסו שאתה חייב לי 200 זוז, זה לא מקרה רגיל, סתם סכסוך וממוני, אומר לו אכן וניאל הנתבע, כתוב לי על פנקס, תשמע, שאתה חייב לי 200 זוז. מקרה זה חכמים כמובן לא תקנו חכמים שישבע אכן וניאל ויטול, אלא במקרה שיש בסיס נוסף לטענה שלו. נניח תחילה אמר לו על הלקוח שרגיל לקנות אצלנו בהקפה, תן לי בני, כשיבוא אליך תן לבן שלי כמות של שעתיים חיטים על חשבוני, או תן לפועלי בשווי סלע מאות שאני חייב להם, ואשלם לך. אז אחר הזמן הוא אכן ואני אומר נתתי להם כמו שאתה ביקשת, והם אומרים לא נתנו, שניהם טובים אותם מבעל הבית, כי גם, שניהם טובים, גם אכן ואני וגם הפועלים, והחכמים תקנו, הוא אכן ואני נשבע ונוטל תשלום מבעל הבית, וגם הם הפועלים שטוענים שלא קיבלו, נשבעים ונוטלים, למרות שיש פה כביכול שבועות סותרות. אמר בן אנס, כיצד אלו באים לידי שבועת שווא, אלו באים לשבועת שווא, הרי ברור שאחד מהם טועה או משקר, אלא הוא נוטל שלא בשבועה, ואין הפועלים נוטלים שלא בשבועה. ככה בן אנס אמר, וזה חולק על דעת הנקם שראינו שאכן שני נשבעים ונוטלים. אמר לחנווני, אגב משנה הקודמת, שדנה בשבוע חנווני, אז המשנה הזו מביאה שבוע נוסף שתגנו חמים, בוויכוח שבין חנווני ללקוח. אם אמר לחנווני, תן לי במחיר דינר פירות, ונתן לו פירות, אם אמר לו החנווני, תן לי את הדינר, תן לי את הכסף לשלם על הפירות, אמר לו, כן, נתתי לך, נתתי באנפולי, כבר שמתי לך בעצם בכיס המעות שלך, ישבה בעל הבית הקונה שנתן לו את הדינר, והפירות שלו. ולהפך, כאשר נתן לו הקונה לחנווני את הדינר, ואמר לו, תן לי את הפירות, אמר לו, נתתי לך, והוא לחתן לתוך ביתך, אני כבר הבאתי מישהו שישלח את זה לתוך הבית שלך, ישבה החנווני שנתן, והוא פתור. הבידה אומר לו, כל שהפירות בידו ידוע לעליונה, כלומר, מקרה הראשון, בעל הבית שהפירות כבר בידו, לא צריך להישבע, יש להניח שהחנווני לא נתן לו את הפירות, אם לא היה מקבל ממנו את התמורה. אמר לשולחני, עוד מחלוקת דומה בוויכוח בין שולחני ללקוח, השולחני זה חלפן כספים, אמר לשולחני, תן לי בדינר מעות, ונתנו, אמר לו, תן לי את הדינר, אמר לו, נתתי לך, נתתו באונפלי, כמו שאמרנו, בכיס המעות, ישבע בעל הבית, וכן להפך, נתנו את הדינר, אמר לו, תן לי את המעות, אמר לו, נתתים לך והשלחתים בתוך כיסך, ישבע שולחני. גם פה רבי דה אומר, אין דרך שולחני לתן איסר עד שיטול דינר, לכן במקרה הראשון יש להניח שכך היה, או בעל בית לא צריך להישבע שכבר נתן את הדינר. עכשיו בהמשך, פה המשנה עוסקת פה בשבועה שתקנו חכמים ליתום שבא לגבות בעצם בשטר חוב שירש מאביו, ופה הגמרא, המשנה קודם כל מביאה דברים דומים לכך. אז אומרת המשנה, כשם שאמרו הפוגמת בכתובתה לא תיפרד בשבועה, כמו שאמרו במשנה מסכת כתובות, אלמנה וגרושה שפגמה בכתובתה, כלומר היא מודה שהחוב שבכתובה נפרע בחלקו, שקיבלה חלק מהכסף, לא תיפרע אלא בשבועה, כדי לקבל את שאר הכסף, את שאר החוב, מנכסיו, היא צריכה להישבע, היא צריכה להישבע שלא קיבלה הכל. אותו דבר עם עד אחד מעידה, מעיד על הכתובה שהיא פורה, שכבר גבתה אותה, לא תיפרע בשבועה, וכן היא באה לגבות מנכסים משועבדים, שבעלה מכר אותם, כאשר כבר היו משועבדים לגביית החוב, או שבאה לגבות מנכסי יתומים, שירשו את בעלה, לא תיפרע בשבועה, וכן גרושה שנפרע מנכסי הבעל שלא בפניו, שלא כאן, לא תיפרע בשבועה. בכל מקרה מכלו, בכל מקרה הללו, צריך לוודא שלא קיבלה כבר את המגיע לה, לכן צריך שתהיה פה דווקא שבועה. כך גם זה מה שנאמר במשנה, וכן היתומים שלא ייפרעו אלא בשבועה. גם היתומים שבאים לגבות בשטר, מי שהחייב להביא, הם לא ייפרעו מהחייב אלא בשבועה. אם צריכים להישבע שבועה שלא פיקדנו אבא, לא פקדנו אבא ולא אמר לנו אבא, ושלא מצינו בין שטרותיו של אבא, ששטר זה פרוע. כלומר, לא ציוונו אבא בשעת מותו בעניין החוב הזה, ולא אמר לנו אבא בחייו ששטר הזה כבר נפרע, ולא מצינו, לא מצאנו בין שטרותיו של אבא שובר שמוכיח ששטר הזה פרוע. אחרי שישבו, יכולים לגבות. רבי יוחנן בן ברוקה אומר, אפילו נולד הבן לאחר מיתת אביו, כך שלא יכול לשמוע דבר מאביו, כי הוא כבר נולד, אחרי שאבא שלו מת, הרי זה נשבע. הוא נשבע שלא יודע על הפיראון, עדיין גם כאן יש שבועה, ואז נוטל. אמר השבג על זה, אמר רבי שאומר גמליאל, אם יש עדים שאמר האבא שאבא מיתתו, שטר זה אינו פרוע, אז הוא נוטל שלא בשבועה. אם יש עדים על כך, ששטר זה, לא, שטר זה אינו פרוע, אז הבן יכול ליטול את החוב שלא בשבועה. ועוד משנה נשבעים שלא בטענה, יש אנשים שנשבעים שלא בטענה, חכמים הטילו עליהם שבועה, חיוב שבועה לחבריהם, גם אם אין הצד שכנגד תובע מהם בכלל משהו. השותפים נשבעים זה לזה שלא נטלו יותר מחלקם, וכן מהאריסים שעובדים בשדה של אדם תמורת חלק מהיבול, צריכים להישבע שלא לקחו יותר ממה שמגיע להם, וכן האפוטרופסים, שאחראים על נכסים, צריכים להישבע שלא לקחו מהנכסים, והאישה שנוספת נותנת בתוך הבית, שמנהלת עם נכסי הבית, או בן בית, אדם שהיה ממונה למשק הבית, כל אלה צריכים להישבע שלא לקחו כלום. אמר לו, מפרדים, אמר לו, השותף הוא אריס, מה אתה טוענני? מה אתה טוען שאני חייב לך? ככה הוא אומר, וישיב, רצוני שתישבע לי. לא, הוא אומר לו ככה, רצוני שתישבע לי, שנותת על עצמך משלי, אין לי איזה טענה ספציפית. אני רוצה שתישבע לי, שלא לקחת שום דבר, שלא כדין. חייב להישבע, לא אומר שלא טען כנגדו, דבר ברור. וכן אם כבר חלקו שותפים והריסים, אני יכול לשותף הבעל הבית להשביע עוד. כלומר, יש פה דין אחר. אם כבר השותפים חלקו והריסים חלקו, אז כבר לא יכולים להשביע אותו עוד. אבל אם התגלגלה לו שבועה במקום אחר, התחייב להישבע לו על עניין אחר, מגלים עליו שאת השבועה על הכל. אגב כך, עליו להישבע גם על השותפות לשעבר. בכל אופן, אם כבר חלקו השותפים והריסים, לא יכול להישבע. והמשנה פה מסיימת, השביעית משמצת את השבועה. השביעית, שנת השמיטה בעצם, שמשמצת את החובות הכספיים, משמצת גם את החובות השבועה, שצריך האדם להישבע לחובו, שמגיע שמיטה ולא נשבע, פטור מהשבועה. הגמרא מתחילה פה בסוף ממה עמוד א', אומרת הגמרא, כל הנשבעים שבתורה נשבעים ולא משלמים, אומרת הגמרא, מניף ולומדים את הדין הזה מנהלן, דאמר קרא בעניין שבועת שומר שכר שטוען שהחפץ נפסד באונס, כתוב ולקח בעליו ולא ישלם. לקח בעליו את השבועת השומר, והשומר לא ישלם, משמע. מי שעליו לשלם, לא שבועה, מי שעליו לשלם, יתברר שטוען טוען שקר, אז לא שעליו מותר חיוב השבועה להוכיח את טענתו. אז מכאן למדנו אב בניין לכל דבר. ואין נשבעים לנותנים את הכר חכמים, מה ישנה שכיר, תתקנו לרבנן נמשתה ושקל. מדוע החכמים, למה שכיר הוא שונה? למה תתנו חכם משכיר שכן נשבע ואיתול? תתנו חכם שנשבע ואיתול? למה שינו דינו מהכלל שקבע תורה שעל נתבע להישבע כדי להיפטר? אמר דאמר שמואל, הלכות גדולות שנו כאן. מה כאן הלכות גדולות שנו כאן? הלכות? מה זה הלכה למשה מסיני? אני אילך את עניין, אלא אם התקנות גדולות שנו כאן. אומרת מה גדולות? מה שמשיק הקטנות? כי יש פה, יש תקנות קטנות שמידי רבנן. אלא מה אנחנו אמר שמואל, תקנות קבועות. יש פה תקנות שראוי לעשות אותם קבע, עיקר, ולעקור עליהם דין תורה שנו כאן. מה הכוונה? עקור רבנן לשבועה מבעל הבית ושדיו השכיר. אכן באמת חכמים עקרו שבועה מבעל הבית והטילו את השכיר, נתנו את הזכות להישבע ולטול, כדי, משום כדי חייב. מה כמה משום כדי חייב? בגלל פרנסתו של השכיר, לא יוכל הבעל הבית להכחיש אותו, אפילו בשבועה, ולמה לא כך משלם, כי הוא צריך פרנסה. אומרת גם, משום כדי חייב, זה שכיר קנצין על בעל הבית, כי הוא צריך פרנסה, אז קונצין בבעל הבית. אומרת בעל הבית גוף, אני נחלה דמשתה בשכיר ושקל, גם לבעל הבית נוח לו, ששבע השכיר ואיתו. למה? כי איך יתגרו לפועלים? כשיסכים פועלים, להזכיר את עצמם לו, הוא צריך פועלים. אם בעל הבית יישבע ויפטר, לא ימצא, אף אחד לא ירצה לעבור אצלו. אומרת, רד רבה, שכיר נחל דשבע בעל הבית, הפוך, נוח לו שישבע בעל הבית, ונפקע כאיך דליקרי, ויפסיד לשכיר את שכרו פעם אחת, אחרי שבעל הבית יישבע, כאיך דליקרי, תשכנו בעל הבית בעתיד, לא יחשוד בו, שהוא תובע בו, ששכרו, אחרי שכבר שילמו לו, עד רבה. אומרת, מה בעל הבית, על כוחי אגב, אבל בעל הבית סוחר פועלים כשהוא צריך להם, בעל הבית הוא יצטרך פועלים מתישהו, לכן הוא, אין חשש שימנעו מלזכור פועל שנשבע ונתן את שכרו מבעל הבית שטען שכבר שילם לו, הרי הוא צריך פועלים לפעמים, שהוא צריך פועלים, הוא ייקח איזה פועלים שיש. אלא אומרת, מה שכיר נמי על כוחי מתגר, גם שכיר לכאורה אותו דבר, גם הוא, הוא יצטרך עבודה, יצטרך פנוס, יצטרך מתישהו ללכת ולזכור את עצמו לבעל הבית. אלא אומרת הגמרא, וזה הסיבה שראינו גם במשנה, בעל הבית טרוד בפועליו. מצוי שאדם צריך לתת, אם בעל הבית צריך לתת שכר לכמה פועלים, בעל ידי טעות. סבור שנתן לזה, בטח לא נתן לו, אלא למישהו אחר. הוא בטוח בטעותו, עד כדי כך שאפילו יישבע על זה. לכן עקרו ממנו חכמים את השבועה, ואמרו שהפועל יישבע ואיתו. לומד גמרא ולא יתיב לי בלא שבועה. אם ככה, יש לנו פה אקסיומה, שבעל הבית טרוד בפועליו, אז למה שלא יתקנו חכמים שיתנו בעל הבית את שכרו בלי שבועה? אלא אומרת להפיס את דעתו של בעל הבית. בעל הבית הוא ברי בטוח בדעתו, שכן שילם לפועל את שכרו. אם יתנו לשכיר לא שבועה, יהיה בטוח שהוא נותן ממנו שלא כדין. אך כשישבע השכיר על טענתו, יערער בעל הבית לחשוב שהוא באמת השכיר צודק, שיסבור שאפילו מהשכיר היה רוצה לתנו ממנו שלא כדין, לא היה נשבע לשקר. כך הוא יגיד לעצמו. לכן להפיס את דעתו של בעל הבית. אומרת הגמרא ולאיתי בידים, למה שלא יתקנו חכמים משהו אחר? שבעל הבית שיתן חכמים, שכמו שיתקנו חכמים, שבעל הבית ייתן לפועל את שכרו דווקא בפני עדים. ממילא אם יטען שישלם לו, ואינו עדים, לא תקבל את הטענה שלו, ואיתו לשכיר בעצם ללא שבועה. אומרת כבר זה קשה להביא עדים כל פעם, תריך אליהם מילתא. זה תריכה להביא כל היום לחיפוש אחר עדים שייתן דווקא את השכר בפני עדים. אומרת כבר ולאיתי אליהם מעיקרא, אדרבה, שיתקנו חכמים, שיתנו את הכסף לפני כן, לפני, שכרו מראש, לפני שהוא מתחיל לעבוד. אומרת גם בזה, לפני שהתחיל לעבוד, זה שאין אינטרס לאף אחד מהם לקבל את הכסף לפני שהוא עובד. שניהם רוצים בהקפה, בין בעל הבית בין הפועל, רוצים שתשלום השכר יהיה בסיום העבודה ולא בתחילתה. בעל הבית, כי לפעמים אין לו בעצם מזומן, אין לו מעות מצויות, ומשך היום הוא ישיג. וגם הפועל, אם יקבל מעות בהתחלה, יוציא את זה על כל מיני דברים. בסוף לא יביא למשפחה שלו את מה שהוא צריך, פרנוסה. אומרת גם, יחי, אפילו קצץ נעמי, אם כך זה נכון שחכמים הביאו את השבועה לשכיר, כי בעל הבית טרוד בפועליו, אז אפילו הוא קצץ. אפילו הוויכוח ביניהם הוא לגבי סכום קצוץ, אז זה דבר, למה כתוב בברייתא למה תניא, אומן אומר שתיים קצץ לי, והלא אומר לא קצץ לך לאחד, המוציא בכבוד עליו הראיה. אדרבה, האומן שהוא בא להוציא ממון מבעל הבית, הבעל השכיר בעצם צריך להביא ראיה, למה? למה לא תיקחו חיים שישבע בעצם כמה קצץ לו בעל הבית ואיתו? לא אומרת מה קציצה ודאי מתקדח אליי. אם דבר על סכום שקצץ על כל פועל, ודאי זורחו בעל הבית. אין חשש שהוא טועה. כל השאלה היא רק אם הוא דובר אמת או לא, ולכן אפשר לסמוך על שבועתו. אומרת הרמ"א, יחי אפילו עבר זמנו, אם ככה שחוששים שמתוך טרדת בעל הבית בפועליו הוא שוכח למי שילם ולמי לא, אפילו עבר זמנו, ובעל הבית טוען ששילם לו. למה כשעבר הרבה זמן לא עושים את זה? נמי, למה נאמר בברייתא עבר זמנו, לא נתן לו הרי זה אינו נשבע ונוטל? אומרת הרמ"א, חזקה אין בעל הבית עובר בלבל תלין, יש לנו חזקה שמסייע לטענה שלו, שבאופן כללי בעל הבית לא עובר את בעל תלין. כלומר, הוא לא עובר את הזמן שהוא יעבור כבר בעל תלין. אומרת, אמרת בעל הבית טרוד בפועליו, הוא שכח בכלל למי שילם, אלא אני מילא מכה מדילים את הזמן חיוב עליו. כל הדברים האלה שבעל הבית עלול לטעות ולחשוב ששילם לשכיר ובאמת לא שילם, זה רק לפני המגיע זמן החיוב. מה זמן החיוב? זמן החיוב הכוונה הזמן שהוא עובר על איסור הלנת שכר. כמעט זמן חיוב, ברגע שמגיע זמן החיוב שהלנת שכר, רמי נפשי הוא מתקר, הוא ודאי נותן דעתו ונזכר אם לא שילם לו, כדי שלא יעבור לאיסור. לכן אחרי שכבר עבר זמן תשלום השכר, יש פה סיוע לתנא של בעל הבית שחזקה שלא עובר בלטלין. אומרת הגמרא, אתה אומר בעל הבית לא עובר בלטלין, ושכיר עובר בל תגזול? הרי מה אתה חושד בו שתובע את שכרו פעם שנייה אחרי שכבר קיבל את התשלום? אלא אומרת, גם אם בעל הבית יקטרי חזקה, יש שתי חזקות שמסייע לתנא, אחד אין בעל הבית עובר בלטלין, ואחד אין שכיר, מה ששכרו, הרי ברור שאם שכיר יקבל תשלום, הוא מיד יבקש את זה, הוא לא יחכה זמן ישלם. אם הוא אחרי הרבה זמן והוא רוצה לגבות את שכרו, יש פה איזה בעיה. הרי הוא רוצה, ודאי שאדם מוצא את שכרו, מאחרי שסיים את העבודה. אמר רב נחמן, אמר שמואל, לא שאלנו, אלא ששכרו בעדים. כל מה שאמרנו שהשכיר נשבע ונוטל, זה רק אם שכרו בעדים. שעדים מעידים בעדים, שביקשו לעשות אצלו מלאכה היום בשכר, מעידים שאכן כך עבר אצלו. שאז בעל הבית לא יכול לכפור בעיקר הטענה, בעיקר התביעה. הוא יכול הרי להגיד בעל הבית, שמעולם הפועל הזה לא עבר אצלו בשכר. יש עדים שהוא עבר אצלו. אבל אם שכרו שלו בעדים, מתוך שיכול לומר בעל הבית, לא שכרתיך מעולם, יש פה מיגו, מתוך שיכול לטעון, לא שכרתיך מעולם, יכול לומר לו, שכרתיך, אבל נתתי לך שכרך, נאמן ללא שבועה. אמר לו יצחק, ישר וכן אמר רבי יוחנן, יפה מאוד, וכך אמר רבי יוחנן. משמע אם ככה אמר רבי יוחנן, משמע שרפדי גלר יש לקיש, אלא אומרת בעליו דווקא. יקדם משתה ושת אלי ושת כלי יש לקיש, אולי בדיוק שתה מים בית המדרש, בשעה שאמר רבי יוחנן את הדין, לכן שתק וכולי. ויכול להיות שמי שאהב אישה אלי ושת כלי יש לקיש, המתיל בשתיקה, עד שרבי יוחנן יסיים את דברה. בינתיים רבי יצחק יצא מבית המדרש, לא שמע אם יש לקיש חולק עליו או לא, לכן רבי יצחק לא הזכיר אם יש לקיש חולק עליו או לא. אבל זה לא אומר בוודאות שיש לקיש חלק עליו. אדמר נמי אמר מנשיה בר זביל אמר רב, לא שאלנו אלא ששכרו בעדים, אבל שכרו שלו בעדים, מתוך שיכול לומר לו, לא שכרתיך מעולם, יכול לומר לו, שכרתיך נתתי לך שכרך. אבל יש מקשים מאוד על דברי רב נחמן בשם שמואל. אמר רמי בר חמא, כמה מעלי האשמעתא, הוא אומר, איזה יופי, מעולה השמועה הזו, אמר לרב, מה מעליותא, מה יפה בזה? הרי לפי זה שבעל הבית שלו מיגו, אם כן שבועה שומרים לחייב רחמן, הרי התורה חייבה שבועת שומרים, שומר שכר שטוען שהפיקדון נפסד באונס, והתורה חייבה אותו שבועה, איך יכול להיות השבועה הזאת? איך היא משכחת? מתוך שיכול לומר לו, לא היו דברים מעולם, יכול להגיד, הרי לא היו דברים מעולם, בכלל לא היה פה שבוע, לא היה פה בכלל שמירה, יכול לומר לו, ננסו. מזה שהתורה חייבה שבועת שומרים מוכרח, שלא מועיל מיגו לפתור אותו. אז איך יכול להיות פה מיגו לפתור את בעל הבית? עומד בדווקא לבית דין. התורה חייבה שבועת שומרים, במקרה שיפקיד, יפקיד אצלו את הפיקדון בפני עדים. אבל עומד גם במקרה הזה. מתוך שיכול לומר לו, החזרתיו לך, הוא יכול להגיד בעצם, אפילו יפקיד אותו בפני עדים, יכול להגיד, החזרת לך לא עדים. יכול לומר לו, ננסו. עומד בדווקא לבשטרה, כלומר, יפקיד אצלו בשטר. מכל זה אתה לומד מקלד את רבי וסביר, גם שניהם סוברים שמפקיד אצל חברו בעדים, אין צריך להחזיר לו בעדים. נאמן אומר, החזרת אפמנו עדים שמעידים על החזרה, על ההחזרה, וגם בשטר, אותו דבר, אילו בשטר צריך להחזיר לו דווקא בעדים, לא יבוא עדים שיחזיר, לא נאמן יטעון כל זמן שהשטר מיד המפקיד. לכן אמרנו, שיפקיד אצלו בשטר, כלומר, נתן ממנו שטר ראיה להפקדה. כל זמן שהשטר מיד המפקיד, אין המפקיד נאמן יטעון שהחזרתי. אם כן, היה נותן ממנו לשטר. מלך שטוען שהפיקדון ננס, אין לו מיגו. ובמקרה זה התורה חייבה שבועת השומרים. בכל מקרה חוזרים, בכל מקרה קיבלנו דיני שמואל לפי זה, שיש פה מיגו לבעל הבית. קאי רמי בר חמא לרב ששת, וישם דוד את הדברים האלה בלבבו. כשהרב ששת נתן ליבו לחפש הוכחה עם דינם של רב שמואל, שרב ושמואל נכון או לא, דאשכי רב ששת לרב בר שמואל, אמר לי, תני מר מידי בשכיר, האם שנה מהר דבר כלשהו נוגע לשכיר שטוען שבעל הבית לא שילם לו? אמר לי, אין תנין השכיר בזמנו, נשבע ונוטל כיצד? בזמן שאמר לו שכרתני ונותת לי שכרי, והלאה אומר שכרתיך ונתתי לך שכרך, באופן זה נשבע השכיר נוטל. אמר לו שתיים קצץ לי, והלאה אומר לא קצץ לך, לא מוצאים בכוונה וראיה. עכשיו רב ששת בא להוכיח מכאן שיש פה סתירה לדברי רב ושמואל, המי לספר בראיה ובראיה ולא ראיה. מזה שהספר נאמר רק על ידי הבאת עדים ראיה, הרי כתוב מוצאים בכוונה עליו ראיה, אז משהו בראיה שנשבע ונוטל אפילו בלי ראיה כלל, לא צריך אפילו עדים. זה לא נכון מה ששמואל אמר, אבל דוחים את הראיה. אמר רב נחמן בר יצחק, ראיה וספר בראיה, שניהם בראיה, ראיה דה לשלם תני, ראיה דה שבועה לא קטני. כלומר, הברייתא מזכירה ראיה שמחייבת את בעל הבית לשלם, ראיה שאני צריך רק שתהיה לשכיר זכות להישבע ולטעון, הברייתא לא מזכירה. אבל בין בראיה ובין בספר, זכותו של השכיר רק על ידי הבאת ראיה לטענה שלו. גם בראיה, למרות שכתוב שהשכיר נשבע ונוטל, אין לו זכות דלק שמביא ראיה, כמו שאמר שמואל. הגענו לדף מ"ו עמוד א', נראה את ההמשך בעזרת השם פעם הבאה. חזק וברוך.